אלקין, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, השר אלקין.
טוב, עם מה נפתח איתו? עם ענייני שיקון שהוא עדיין
לא,
שם?
לא, דווקא אני רוצה פוליטי. לשאול אותך, השר זאב אלקין, תראה. עם שלח אתכם לאופוזיציה, ואני חייב לשאול אותך באופן אישי. הרי הנחת העבודה שלך הייתה כשהצטרפת לתקווה חדשה, זה שבעצם נתניהו סיים את תפקידו הפוליטי. הקמתם ממשלה.
לא, הנחת העבודה שלי הייתה שאני לא מוכן יותר לתמוך בו. האם הוא סיים או לא, זה כבר עם בוחר. פעם שעברה הוא בחר א', עכשיו בחר ב', פעם הבאה יבחור ג', אבל אני הולך עם האמת שלי, היא לא משתנה לפי
זאת. אוקיי, אז תיקנת אותי. הקמתם ממשלה, קיוויתם שבעצם כמה חברי כנסת מתוך הליכוד יחברו אליכם לממשלה, מה שלא קרה. אחר כך הממשלה שלכם נפלה, קיוויתם שנתניהו לא ישיג 61. בסוף הוא כן ישיג 61, ישיג 64 מנדטים. אולי זה הזמן לחשבון נפש אישי.
אז שוב, אתה חושב שהפוליטיקאי צריך לשנות את העמדות שלו בהתאם לחילופי השלטון.
לא, לבוא ולומר, אולי טעיתי, זה לא שינוי עמדות.
אז אני אומר, אני, כמו שבעבר חשבתי שנתניהו כבר מועמד לא נכון להיות ראש ממשלה, אני חושב גם היום. אני חושב שהממשלה שהוא מרכיב והכיוון שהוא הולך הוא מאוד בעייתי, ודעתי לא השתנתה. העם החליט אחרת, אני מכבד את הכרעת העם, דרכי לאופוזיציה, להיות אופוזיציה לוחמת, אבל בשונה ממה שנתניהו אגב עשה בכנסת בשנה וחצי האחרונות, אנחנו לא נהיה אופוזיציה למדינת ישראל. דברים טובים ונכונים שהממשלה הזאת תביא, אנחנו נתמוך בהם. אותנו לא תראה מפילים את חוק האזרחות, זה שאחמד טיבי יעקוב במליאה, או מעקבים פטורים מיזות עם ארצות הברית, או תקחות יוש, או מטרו, דברים מהסוג הזה. אבל מצד שני, דברים שנתנגד להם נלחם, כמו שעכשיו.
אבל השר אלקין, אנחנו הרי מכירים אותך. אתה ימין, אתה ימין. אתה עם כל עמדות המפלגות שיושבות הולכות להיכנס לקואליציה.
ימין ונאמנות עיוורת אישית. יש הבדל בין ימין לבין נאמנות עיוורת אישית לבן אדם אחד. זה לא אותו דבר.
כן, אבל זה בדיוק העניין. תן לי להשלים את השאלה שלי. אתה הרי ימין, אתה מסכים עם ש"ס, אתה מסכים עם יהדות התורה, אתה מסכים עם הציונות הדתית ועם עוצמה יהודית, ואתה מסכים עם כל הליכוד. למעט אדם אחד. למעט אדם אחד.
בנימין נתניהו.
לא, זה לא נכון.
היית איתם כל השנים, עד שמשהו קרה בינך לבין נתניהו.
לא, זה בסדר, קודם כל זה בסדר גמור, אבל גם הליכוד היום, לפחות חלקו נתניהו, לקח אותו למקומות הזויים בעיניי.
איזה מקומות? לא על הכל... תפרט לנו, איזה מקומות?
כל האווירה של פולחן אישיות שהיום קיימת בליכוד, היא גורמת לדברים הזויים.
זה היה במשך שנים,
גם בתקופתך בליכוד, כל השנים.
ממש לא, ממש לא.
אתה היית פותר לנתניהו את כל הבעיות שלו מול השותפות הקואליציוניות, היית פותר לנתניהו את הבעיות שלו מול המפלגות החרדיות.
תסתכלו, אני אביא לכם מדד מאוד פשוט, אתם יודעים מה? הרי אני עברתי הרבה מערכות פריימריז בליכוד, ואתם צודקים שבמשך שנים רבות הייתי בין הפוליטיקאים אולי הכי מקורבים לנתניהו, יד ימינו הפוליטי, וליוויתי אותו גם...
לא בין הפוליטיקאים, היית אדריכל שלו, היית אדריכל שלו, היית אסטרטג שלו לענייני משברים קואליציוניים.
הכי קרוב שיכול להיות.
לא, אבל אמת, ואני אביא לכם דוגמה קטנה, אבל היא מלמדת לא מעט. הרי עברתי הרבה מערכות פריימריז, כמו כולם עשיתי סרטונים במערכות פריימריז. בסרטונים האלה כמעט ולא תראו את נתניהו מככב. מה ששמתי שם במרכז זה החקיקה שלי, זה הפעולות שלי. אני הסתכלתי על סרטונים בפריימריז האחרונים בתנועת הליכוד. אפילו אלה שלא הכי קרובים לנתניהו, אפילו השתכסכו איתו פעם או פעמיים, שמו תמונות איתו בסרטוני פריימריז.
בסדר, בחירה שלהם להריץ אותו יותר, בחירה שלך להתייחס עניינית בפריימריז ולא דווקא נתניהו, אבל הפולחן אישיות או ההרצה שהייתה לנתניהו היא ארוכת שנים, היא התעצמה בשנים האחרונות, אני מסכים איתך שהיא התעצמה, אבל עדיין מכאן ועד ל... תרשה לי... תרשה לי לשאול אותך שאלה קצת יותר מקצועית והיא גם פוליטית. תנסה באמת להיות הכי ענייני ומקצועי. אתה שר שיקון עדיין עד שתוקם כאן ממשלה חדשה בעוד שבוע, אולי יותר, והחרדים עכשיו מתמקדים במסע ומתן שלהם עם הליכוד, בעיקר יהדות התורה, בנושא הדיור, גם בנושא הגיוס. מהניסיון הפוליטי שלך בעבר והניסיון המקצועי שלך כשר השיכון לאחרונה, יש לך מה להמליץ לציבור, לנציגים החרדים על מה להתעקש, מה לדרוש, איך לעשות?
בוודאי. קודם כל, הדבר הכי משמעותי זה לייצר תנאים לכך שתישאר הבנייה, לפחות בהיקף כמו שהייתה בשנתיים האחרונות. הרי מה קרה כאן? אנחנו, אם כך לא נגענו ל-70 אלף יחידות דיור בשנה שהיו משווקות, ירדנו משם בתקופה של ליצמן ל-50 אלף, אנחנו כבר שנה שנייה ברציפות, סוגרים שנה עם 100 אלף יחידות דיור משווקות, אסור שזה ירד, כי אם זה ירד, זה יפגע בכולם, חרדים, חילונים, מסורתיים, כולם, כי בסוף כשיש פחות דירות, אז המחירים עולים לכולם, ופחות בונים. באופן פרדוקסלי, אם תבדוק, בתקופה שלי כשר שיקון, שופקו יותר יחידות דיור לציבור חרדי, ממה שבתקופת ליצמן. לא בגלל שליצמן לא רצה לשווק, אבל אם משווקים חצי לכולם, אז גם לציבור החרדי המספרים יורדים. אם זה גדל לכולם, אז גם לציבור החרדי זה גדל. ולכן זה דבר אחד, לא לעצור, לא להוריד את הרגל מהגז. הדבר השני זה יכולת של הזוגות הצעירים לקנות דירה בהנחה של מאות אלפי שקלים על חשבון המדינה. התוכניות שהגזרנו וגם הם היו אצל כחלון,
תוכלו. כן, אבל השר אלקין, בוא ננסה למקד את זה. רגע, לא, אני רוצה למקד את זה לחרדים.
לא, רגע, רגע.
את התנאים הכלליים למצב הדיור כולנו מכירים.
אבל אני אביא לכם דוגמה מהחיים האמיתיים. עכשיו הייתה מערכת בחירות, הסתובבתי הרבה בארץ, עצרו אותי בתחנת דלק בכלי 6-3 חבר'ה צעירים חרדים. דיברו איתי, ניגשו אליי, אמרו, אנחנו מתפללים שתישאר שר השיכון. אני הופתעתי, אמרתי, מה אתם מצביעים? אמרו לי, ברור ג', כמו שהרבנים שלנו אומרים. אז אמרתי, אז אתם רוצים שאני אשאר שר השיכון? הם אמרו, בתקופה שלך היו הגרלות, וחלק מהחברים שלנו זכו, ולכן יש לנו סיכוי לזכות בדירה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה אם תעזוב.
השתכנעת? השתכנעת לחזור לנתניהו אם ככה?
זה קשור לחזרה לנתניהו.
לא, תשאר שר שיקון אם רוצים, זה בשביל זה צריך לחזור לנתניהו.
בוא, בסוף אני בן אדם שהולך עם האמת שלו.
כן, ברור, אבל שנייה, בוא נשאר בנושא של השיקון, ובכל זאת, אני שואל אותך עכשיו על פתרון מצוקת הדיור החרדית. מה החרדים צריכים לדרוש כדי שלציבור החרדי יבואו פתרונות? ברור שאם יבנו הרבה, גם יבנו לחרדים. כשיפתרו את הבעיות הכלליות, זה ייפטר גם לחרדים, אבל ספציפית. עיר חרדית חדשה, ערים חרדיות, שכונות בערים מעורבות, מה?
קודם כל, יש פה כמה דברים. אני לא מאמין שאפשר לפחות על ראש עיר, לבנות שכונה חרדית אם הוא לא רוצה, זה לא עובד. כי ראשי עיר גם ככה לא רוצים.
גם לא עם תמריצים כלכליים?
אני גם לא, ראשי עיר בכלל לא רוצים בנייה. ובטח בנושא הזה, כל ראש עיר בשיטתו. כשהיו ראשי עיר שהיה סיכוי לשכנע אותם, אני אגב השקעתי בזה מאמץ, אנחנו מקדמים שכונה חרדית גדולה באקו, אני שכנעתי את ראש העיר ללכת על זה, כן, אני, כן, למרות שהחרדים לא היו בקואליציה, ואנחנו מקדמים שכונה חרדית גדולה מאוד בנוף הגליל, וחתמנו הסכם גג עם נוף הגליל, שענקי, כן, של השקעה גדולה בעיר הזאת, וחלק מהבנייה תהיה חרדית, וקידמנו את כסיף כעיר חרדית, אגב, אני רואה פוטנציאל לשתי ערים
חרדיות. ועצרתם את קריאת גת.
הנציגים החרדים תקפו אותך שרצית לבטל בקריית גת, ולא הצלחת.
אני יודע, ואני יודע, ואני חושב שהם טעו. כי יש, היו שתי תוכניות באזור קריית גת. תוכנית אחת להקמת עיר חרדית נוספת שפיר, אני בעדה, דווקא בתקופה שלי, אני זירתי קידום התיקון שלה, ואני מאוד מאמין בה. אני חושב שיש לה מקום, אגב, זה לא על חשבון כסיף, יש מקום לשתיהן, כי בסוף יש ביקוש גדול מאוד בציבור החרדי. יחד עם זה, היו 10,000 יחידות דיור מוכנות לשיווק לציבור הכללי משנת 2014, לשנות תכנון שזה יהיה רק לחרדים, זה היה לחכות עוד שנתיים. אני חושב שזה היה לא נכון לעשות. במשבר דיור שהיה, כל דבר שהיה מוכן לשיווק היה נכון לשווק. זאת עמדתי הייתה אז, וזאת גם עמדתי היום.
טוב.
אבל בלי קשר לזה, צריך לקדם. עיר חרדית שפיר ליד קריית גת, יש שם פוטנציאל ל-30,000 לפחות יחידות דיור.
צריך יותר מאוד עיר אחת חרדית.
וזה נכון לקדם את זה.
בהחלט. השר זאב אלקין, תודה רבה. עוד נדבר הרבה, וגם על שיקון. יהיה לך הרבה זמן בשבתך.
לא, סתם שאלה לסיום. השר אלקין, אם נתניהו קורא לך ואומר, בוא נשים את כל היחסים האחורים מאחורינו, תצטרף אליי, אתה מצטרף?
לא, התשובה היא לא, כי אני חושב
בשום תנאי?
מה שהולכים לעשות כרגע בממשלה, והדברים שיוצאים ממסע ומתן, יש שם הרבה דברים שאני מתנגד להם, ואני אמשיך להיות איש ימין, ואקדם עקרונות ימין כמו שעשיתי, גם כשהייתי שר השיקום, וגם בעבר, אני לא השתניתי בהקשר הזה. אבל יש דברים שאני חולק על נתניהו, וחולק על הממשלה הזאת.
השר זאב אלקין, עדיין השר, שיהיה בהצלחה, בוקר טוב.
תודה רבה ובוקר טוב.
תודה לך, יום טוב. טוב, נרוץ לפרסמות, עוד מעט פרשנים, מעניין יהיה כאן.